שלום וברוכים הבאים לרוורסים פלטפורמה. זה לא פרק טיפוסי, אנחנו מקשיבים כעת להקלטה שנערכה בכנס רוורסים 2016 במכון ויצמן. האזנה נעימה.
שלום לכולם, תודה שהצטרפתם להרצאה בנושא Cloud Patterns. אני כבר אקדים ואגיד למי שתהה או טעה שזה לא תהיה הרצאה על Cloud Patterns כאלה ועל הצורות שלהם, למרות שזה נושא מעניין בפני עצמו. זאת תהיה הרצאה באמת על אותו Cloud שאנחנו משתמשים בו למחשוב, ונראה כל מיני פאטרנים על איך להשתמש בו יותר נכון. אבל לפני זה, נושא שאני מאוד אוהב לדבר עליו, שזה אני עצמי. אז שמי תמיר דרשר, אני יועץ בחברת Code Value ומרצה במרכז האקדמי רופין להנדסת תוכנה. Code Value זה חברת סרוויסז, אנחנו עובדים עם כל מיני לקוחות, גם סטארט-אפים, גם חברות יותר מבוססות, קורפורטס, ועוזרים להם בעצם בכל מה שקשור לפיתוח של המוצר שלהם. בשנתיים האחרונות אני גם כותב את הספר Reactive Extensions in .NET, in Action. בין היתר, Code Value זה גם מרכז הפיתוח של OSCode. OSCode זה תוסף לויז'ואל סטודיו, שמשפר את כל חוויית הדיבאגינג ועוזר למצוא את הבאגים ואת מה שאנחנו מנסים לפתור, בזמן הרבה יותר קצר. אז גם בזה אנחנו מתעסקים. והסיבה שבאמת התכנסנו פה זה באמת לדבר על אותו קלאוד. לפני כמה שנים יש לי חבר שהלך לאיזשהו רעיון עבודה ושאלו אותו שמה למה הוא חושב שהם צריכים לשים את כל השרתים שלהם בקלאוד. וזה היה בתקופה לפני שהקלאוד היה כזה מיינסטרים, והוא לא כל כך ידע מה זה אומר. אז הוא אמר שבגובה של העננים הטמפרטורה נורא נמוכה, ואם ישימו את השרתים שמה אז הם יחסכו הרבה על ההוצאות של הקירור שלהם. והוא לא קיבל את העבודה. היום אין אחד שלא יודע מה זה אומר הקלאוד, אפילו חמותי מתקשרת ואומרת שהצליחה לשים את כל התמונות שלה בקלאוד. ומה זה בעצם הקלאוד, אם ננסה ככה לפרוט אותו קצת? אז הקלאוד זה איזושהי סביבה וירטואלית, אנחנו מתעסקים עם כל מיני ריסורסים שהם וירטואליים, לא עם השרתים הפיזיים עצמם, לפחות לא בצורה ישירה, בצורה שמאפשרת לנו להגיע לאיזושהי אלסטיות, יכולים להוריד שרתים, להעלות שרתים בצורה דינמית ולפי הקפסיטי שאנחנו צריכים באותו רגע נתון. ואנחנו יכולים לעשות את זה לבד, נכון? בסלף סרוויס, אני לא צריך ללכת לאיש ה-IT, לבקש שייתן לי מכונה או יפתח לי פורט או מה שלא צריך להיות. אני יכול לעשות את זה לגמרי לבד מהמחשב האישי שלי, ואני יכול לעשות את זה גם בצורה אוטומטית. מה שמאוד מקצר לנו את הזמן של הדיפלוימנט ושל כל הלייף סייקל של המוצר שלנו, הטיים טו מרקט הרבה יותר מהיר. ובסט אוף אול, זה שאנחנו משלמים על מה שאנחנו משתמשים. כן, מושלם. אם אני לא צריך עכשיו איזושהי מכונה מפלצתית, אז אני יכול לקחת רק מה שאני צריך, ואם פתאום יש לי את אותו פיק ויש לי עומס מאוד מאוד גדול למערכת, באמצעות האלסטיות והדינמיות אני יכול לעלות, ובאותו רגע אני אשלם על מה שאני באמת צריך. אז אם סוכמים את כל זה ביחד, אנחנו מקבלים פה איזושהי פלטפורמה שמאפשרת לנו סקיילביליטי וירטואלי אינסופי, תוך כדי זה שהוא cost effective. זה מה שאנחנו קוראים ה-cost oriented architecture. אנחנו מגדירים את הארכיטקטורה של המערכת שלנו ככה שנוכל באמת לשלם על זה בצורה שהיא הכי אפקטיבית עבורנו, עבור המוצר שלנו. הבעיה, וזה מה שבפועל קורה בהרבה מקומות, זה שבגלל הקלות שאפשר, הקלות של כל הדברים האלה, ושאפשר לעשות בעצם מה שרוצים בצורה מאוד מאוד פשוטה, אז גם מתחילות לקרות כל מיני טעויות, או לא משתמשים בדברים באמת בצורה הכי אופטימלית, ובסוף יוצא שמשלמים יותר ממה שצריך, ולא מגיעים גם לסקייל שאולי היינו יכולים להגיע אליו בצורה אחרת. והרבה לקוחות מגיעים עם בעיות כאלה ואומרים איך אנחנו יכולים לשנות את הארכיטקטורה שלנו כדי להתאים אותה באמת לעולם הזה של הקלאוד. אז ההרצאה הזאת בעצם תסתכל על כמה פאטרנים שחוזרים ועולים מתוך לקוחות ומתוך כל מיני פרויקטים, ואני מכסה אותם בשלושה חלקים. נדבר קצת על סטורג' ואיך זה משתנה בעידן שלנו בקלאוד. נדבר על הקומפיוטינג, שזה השינוי הכי גדול אולי שהקלאוד ידע להציע לנו. ובגלל שלא הכל ורוד וטעויות באות ותקלות קורות גם בשטח, אז איך אפשר באמת להתמודד עם אותן תקלות בצורה יותר טובה. ונתחיל לדבר על הסטורג'. אז יש לי כאן, לא רואים הכי טוב, אבל זה דוגמה לאיזשהו סולושן של איזשהו ווב אפליקיישן, מאוד מאוד פשוט. האמת שזה כל כך פשוט, זה הדיפולט פרוג'קט שמקבלים, שמייצרים בוויז'ואל סטודיו פרויקט ASP.NET MVC. כל האייקונים האלה שאתם רואים שם בתיקיות שפתחתי, אלה סטטיק פיילס. יש שם כל מיני CSS פיילס וJavaScript פיילס, ואייקונים ותמונות וכל מיני פיילים כאלה ואחרים. ואנחנו לוקחים את הדבר הזה, עושים לזה דיפלוי, בוויז'ואל סטודיו זה בלחיצה אחת, אני אומר דיפלוי, וזה כבר פורס לי את הסרוויס ומתחיל לרוץ. ואז מתחיל להיות משהו מעניין. בעצם כשנעשה את הפנייה, וזה איזשהו סקינשוט שלקחתי מפידלר, במקום פנייה אחת שאנחנו מקבלים לאותו דף, במקרה הזה הלכתי לאינדקס פייג', במקום פנייה אחת מופיעות לי אוסף של פניות. כן, יש לי את הפנייה הראשונה שזה באמת ללכת להביא את הדף הראשי, ואז יש לי פה פניות שהולכות ובאמת מביאות את כל אותם סטטיק פייס שאני צריך באותו רגע, שזה אותם סקריפטים והאייקון נמצא פה למטה. ואם תשימו לב, ההוסט שנמצא שם בעמודה הרביעית, זה ההוסט בעצם הראשי של האפליקציה שלי. זאת אומרת, כל הפניות האלה הגיעו לאותו ווב סרבר שאני קיבלתי מאותו קלאוד פרוביידר. זה לא משנה אם אני מסתכל פה על אג'ור או מסתכל על AWS או כל קלאוד פרוביידר אחר. כל הפניות האלה מגיעות לאותו ווב סרבר. ויש עם זה כמה בעיות. בעצם הבעיה המרכזית היא שהקומפיוט ריסורס שיש לנו בקלאוד הוא by far הריסורס שהוא הכי יקר שאנחנו יכולים לקבל ולעבוד איתו, ואנחנו רוצים לנצל אותו כמה שיותר טוב. כל פנייה כזאת שהתבצעה כדי להביא את אותו פייל, היא לא הייתה רק בשביל להביא את התוכן עצמו, זאת אומרת, זה לא היה רק הדאונלוד עצמו, אלא אוסף של דברים שקרו בווב סרבר והעלו את הלואוד כדי לאבד את הבקשה. נגיד בדוגמה שהראיתי מקודם, ה-IIS היה צריך לקבל את הבקשה, היה צריך לפרסס אותה, היה צריך לעשות לה ראוטינג, והדבר הזה גוזל משאב יקר שזה אותו קומפיוט ריסורס. בגלל שזה משהו שהוא יקר, ובעצם קיבלתי פה לואוד שגדל, במקרים מסוימים אפילו היו לקוחות שהגדילו את אותו קומפיוט ריסורס שלהם, רק כדי להתמודד עם בקשות שנועדו רק כדי להביא סטטיק פייל. בעיה נוספת זה שמכיוון שבדוגמה שראיתי מקודם, כל אותו פרויקט שהרסתי אותו ביחד כבנדל אחד, הכל הגיע ביחד, זה בעצם מקשה לי על הדיפלוימנט. אם מחר אני צריך ללכת ולעשות שינוי רק בסקריפט פייל, או רק לשנות אייקונים, אני צריך כאילו להרוז את כל האפליקציה הזאת מחדש ולעשות לה רדיפלוי. אין לי פה איסוליישן בין החלקים השונים של האפליקציה. ומכיוון שסטורג' באותו קומפיוט ריסורס, לרוב הוא סטורג' שהוא די קטן, אני מבזבז גם כן את המשאב הזה שאחת ינצל אותו לדברים יותר חשובים, ותדמיינו שיש לכם אולי אינסטולרס שאתם רוצים לשים ולתת אותם גם כן כחלק מהאפליקציה שלכם, או סרטים או דברים כאלה, מהר מאוד המקום מתחיל להתבזבז. ואחד הפתרונות שאנחנו רואים זה למשל אנשים לקוחות שמתחילים להגדיל את אותו קומפיוט ריסורס, וזה כמובן אנטי פאטרן. אז איך אפשר לפתור את זה? אז בעידן הזה של הקלאוד, כל פעם שיש לנו איזשהו סטטיק קונטנט, הרבה יותר חכם יהיה לקחת ולשים אותו בתוך הסטורג' אקאונט עצמו. ושוב, זה לא משנה אם אנחנו מדברים פה על אג'ור או S3 Buckets או כל קלאוד פרובדר אחר. הרעיון עכשיו יהיה שבמקום שאותו ווב סרבר, כאשר פונים אליו כדי להביא איזשהו דף, במקום שהוא יחזיר לי את הדף ואז הלינקים יצביעו לאותו סרבר, הלינקים האלה יצביעו עכשיו על אותם ריסורסס שיושבים בתוך הסטורג' אקאונט. ובעצם כל התעבורה הזאת וכל ההתעסקות בלהוריד את אותם ריסורסים, היא בעצם תנועל על ידי הסטורג' עצמו. שזה נותן לנו כמה יתרונות. מעבר לזה שהעלות של סטורג' היא ממש ממש אפסית, אפשר להגיד בימים האלה, סטורג' אקאונטס, by definition, הם בנויים בצורה כזאת של maximum availability. הם מגיעים מראש עם redundancy, תלוי באותו פרופיל שבחרתם, אבל אנחנו כבר העלינו את ה-availability של המערכת שלנו, וזה גם הגביר את ה-scalability שיש לנו. הייתי אומר שזה הגיע בחינם, אבל כן שילמנו על ה-storage, אבל לפחות בחלק הזה לא היינו צריכים להתעסק באופן ספציפי. עכשיו, זה טוב ויפה, זה באמת משפר המון, ורואים את זה בצורה מאוד מאוד יפה כשאנחנו רק מעבירים את הקבצים האלה ומסתכלים על התעבורה ברשת. אבל כמו כל דבר בחיים, גם לזה יש לנו מגבלות. למרות האשליה של הקלאוד, שכל דבר הוא אינסופי, גם אותם storage account בסוף מגיעים לאיזושהי נקודה של תקרה, של כמות הריקווסטים שהם יכולים לאבד. לדוגמה, באז'ור, בלוב אחד יכול להתמודד עם עד 500 requests per seconds, ב-AWS S3 זה יהיה משהו בין 300 ל-800 requests. ברגע שנגיע לתקרה הזאת, תדמיינו למשל שעכשיו יש לכם איזשהו אינסטולר, יצא גרסה חדשה של האפליקציה, אתם רוצים להעלות גרסה חדשה, והאפליקציה שלכם היא ממש ממש מבוקשת, ובצורה גלובלית מתחילים לפנות כדי להוריד את אותו אינסטולר חדש, מהר מאוד אנחנו נגיע לכמות פניות לשנייה שזה יכול להתמודד, ואז הפניות האלה התחילו לקבל ריג'קט, שזה כמובן פוגע במה שרצינו להשיג. אז איך אנחנו יכולים להתמודד עם דבר כזה? אז הפתרון פה הוא לעשות איזשהו סוג של רפליקיישן, וזה יכול לבוא בכמה רמות. דבר ראשון, אנחנו יכולים לקחת את אותו פייל או אותו סטטיק קונטנט שהוא נורא מבוקש, אנחנו יכולים לשכפל אותו, כל אחד מהבלובים האלה יוכל להתמודד עם כמות בקשות. יכולים לפצל את זה על קונטיינרים או על בקטים שונים. יכולים לעשות את זה ככה שכל פרופיל משתמש שונה ייגש לאיזשהו לוקיישן שונה. ובמקרים מסוימים אנחנו גם משכפלים את האקאונטס. הבעיה בדבר הזה זה שעכשיו אני צריך לנהל אותו. אני צריך עכשיו להוסיף לוגיקה בתוך האפליקציה שלי. לוגיקה שתדע לעשות את הבלנסינג, ותדע להעביר, לפי הפנייה שעכשיו מגיעה לשרתים שלי, להעביר את הלוקיישן הספציפי שמתאים לאותו יוזר או לאותו ריקווסט שעכשיו הגיע. שאתם יכולים גם לדמיין שהדבר הזה, מבחינת מנג'מנט, הוא נהיה הרבה יותר מסובך. אם אני רוצה עכשיו להתחשב גם בג'יולוקיישן של אותו משתמש, האפליקציה שלי צריכה להיות נורא מסובכת. צריך להתחיל ולהוסיף יותר ויותר קוד ולוגיקה, שתדע להתעסק עם הדברים האלה ולהפנות למקום המתאים. והמיינטננס נהיה מסובך וכבד. אז מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את זה? אז פתרון מאוד מאוד פשוט וקל, הוא לנצל את אותו CDN שהקלאוד פרוביידר יודע לתת לנו. CDN, למי שלא מכיר, זה Content Delivery Network, זאת רשת של נודס שמפוזרת בצורה גלובלית. בצורה כזאת היא שכאשר משתמש פונה עכשיו להביא איזשהו משאב, ה-CDN ידע לפי הפרופיל של אותו משתמש, לצורך העניין לפי המיקום הפיזי שלו, להפנות אותו לאותו נוד שהכי קרוב אליו. ואותו נוד, אם זאת הפעם הראשונה שפנו אליו, ילך לאותו סטורג' מרכזי ויביא את אותו פייל, ועכשיו הפייל הזה יהיה זמין באותו נוד קרוב. בעצם מה שהדבר הזה נתן לנו זה אפשרות גם להוריד את ה-latency של הבקשות, וגם כעת הלואוד ירד בצורה די משמעותית, מכיוון שעכשיו הוא מתחלק בין כל הנודים האלה שמפוזרים לי בעולם, וזה לא יהיה על אותו storage account ספציפי, שאולי יושב על שרת ספציפי בנקודה מסוימת, אלא הדבר הזה יתחיל להתחלק בצורה גלובלית. אז ה-CDN הוא דבר מאוד מאוד נוח, יש כאלה שאולי לא מכירים או לא חושבים שזה יכול לעזור להם, אבל הדבר הזה הוא מאוד מאוד יעיל, הוא מוריד את ה-latency, הוא יודע לעזור לנו גם במקרים של פיקס, אם עכשיו יש באמת את אותו אינסטולר שהרבה רוצים להוריד אותו, ה-CDN ידע להתמודד עם זה בצורה מאוד מאוד טובה, באופן ששקוף למערכת שלי. כל מה שאני צריך לעשות, כמובן, זה לשנות את אותו URL שאני מספק לקליינטים שלי, ככה שידע לעבוד מול ה-CDN ולא ישורות מול ה-storage. הבעיה, גם ב-CDN וגם באופן כללי כשאנחנו מזיזים דברים ל-storage, זה בעיה של ורז'נינג. אם עכשיו אני רוצה להעלות את אותו משאב, אם אני רוצה להעלות לו ורז'ן חדש, יכול להיות פה פרק זמן, שיכול להיות גם משמעותי, עד שכל אותם נודס מסביב ידעו להתעדכן. כמובן שגם לזה אפשר למצוא פתרונות. אנחנו יכולים לשחק עם ה-naming convention שאנחנו נותנים לאותם resources, או דברים אחרים. אבל בקשר דומה לוורז'נינג, אם עד עכשיו יכלתי לקחת אפליקציה, יכלתי לקחת מערכת ולעשות מעין סינגל קליק דיפלוי, ולהעלות את הכל בבת אחת, אז עכשיו אני צריך להתחשב בדיפלוימנט בצורה קצת יותר מורכבת. כי עכשיו יש לי חלקים שמפוזרים במקומות שונים, בכל מיני ריסורסים שונים. חלק צריכים לעלות לסטורג', חלק צריכים לעלות לקומפיוט, צריך לרכז את כל הדבר הזה. אני מקווה שהדב-אופס אצלכם כבר עשו לעצמם מנגנונים כדי לעשות את זה, אבל זה עוד שיקול שצריך לקחת אותו בחשבון. וכמובן, הדבר הזה עולה כסף. בסופו של דבר אנחנו משלמים על זה, אבל כחלק מהמנגנון הזה ומהדרך של ה-Cost-Oriented Architecture, כשאנחנו לוקחים את זה בחשבון, הרבה פעמים זה יוצא שזה משתלם הרבה יותר מלנהל את זה בצורה אחרת. כמובן שאותם בעיות שדיברתי עם דאונלוד, דיברתי עליהם בקשר של דאונלוד, קיימות גם באפלוד. וגם שם צריך להתמודד עם הדברים האלה בצורות דומות. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו, מחוץ לעולם של סטורג', זה הנושא של קומפיוטינג. בסופו של דבר, עוד מבחינתי, העולם הזה של הקומפיוטינג ושל ה-infinite resources בא לביטוי בצורה הכי טובה באמת מבחינת ה-compute power שאנחנו מקבלים לידינו. ובמידה רבה אנחנו, השאיפה שלנו היא שנוכל לנצל את הקומפיוט הזה, לחסוך כמה שיותר כסף בדרך, אבל שנוכל באמת לשרת כמה שיותר משתמשים או כמה שיותר בקשות לאורך זמן. כן, זה אם נרד למה המשמעות, מה המהות של כל הדבר הזה. ובאופן מסוים אנחנו לא שונים במובן הזה מכל סניף של בית קפה שאתם מכירים, כמו סטארבקס. גם סטארבקס, השאיפה שלהם זה שהם יוכלו לחסוך בעלויות ולטפל בכמה שיותר בקשות, כמה שיותר משתמשים שבאים ורוצים לצרוך את השירותים שהם מספקים. זאת תמונה, כן, שצולמה בסוף שנה שעברה, בפתיחה של סניף של סטארבקס באיזושהי עיירה בצרפת. כל האנשים האלה מחכים בתור כדי להיכנס לסטארבקס ולקנות איזושהי כוס קפה. עכשיו, אם זה היה בירה, הייתי מבין, כן? אבל פה זה קפה, כן? עכשיו, תחשבו על התסכול של כל האנשים האלה שמגיעים, כן? ומחכים בתור, כן? צריכים להתמודד עם זה, והם לא יודעים גם כמה זמן זה ייקח עד שהם באמת יוכלו להיכנס. עכשיו, אני לא הראשון ששם לב גם שיש פה איזשהו דמיון בין עולם בתי הקפה לעולם התוכנה. בשנת 2005, גרגורי אופה הוציא מאמר מפורסם שנקרא Your Coffee Shop Doesn't Use Two-Phase Commit, מאמר ממש ממש מעניין. ומה שהוא מתאר שם זה שהבעיה המרכזית בעולם שלנו של התוכנה, ואפשר להגיד שבאופן ספציפי זה בעיה בעולם של distributed computing, כן? שגורם לזה שבאמת יש לנו את האוסף משתמשים האלה שמחכים ובקשות מתחילות להידחות, זה המודל הסינכרוני שאנחנו רגילים לעבוד בו, לפחות באופן המסורתי כשאנחנו כותבים מערכות תוכנה. ואני אסביר מה זה בדיוק אומר הצורה הסינכרונית. בואו נסתכל על דוגמה של בית קפה שעובד בצורה סינכרונית, אוקיי? יש לי כאן איזשהו לקוח שמגיע לאיזושהי קופאית, הוא מגיע, הוא מבקש ממנה את הכוס קפה, והקופאית הזאת היא הולכת ועכשיו מכינה לו את הקפה. כל הפרק זמן הזה שהלקוח חיכה, הוא היה בעצם בלוקט, הוא לא יכול לעשות שום דבר אחר, הוא בעצם היה בן ערובה כרגע של אותה קופאית שאתה צריכה ללכת ולהכין את הכוס קפה. עכשיו, הכל טוב ויפה כשיש לנו כמות בקשות שהיא קטנה, או כמות משתמשים שהיא קטנה, אבל ככל שעולה הלוד, ככל שמגיעות יותר ויותר בקשות, הזמן הזה גורם לכך שאותו, לצורך העניין, סרוויס, עכשיו לא יכול לטפל בבקשות שמגיעות, והן מתחילות להצטבר. חלק פשוט יידחו וחבל, וחלק מהם פשוט יעזבו וילכו למקום אחר. הבעיה פה בעצם היא בעיה שיש לנו של לוד. בעולם שלנו, הקופאית הזאת היא אותו שרת מסכן שאנחנו מפילים עליו כל כך הרבה עומס, ויש לנו כאן בעיה של סקיילביליטי. וברגע שאנחנו עוברים לקלאוד, וזה אחד הדברים שלקוחות לוקחים הכי קשה, הם מנסים לקחת את הארכיטקטורה שקיימת להם און פרמיס, ופשוט להעביר אותה as is לקלאוד. והקלאוד, בגלל הצורה שהוא בנוי, הבעיות האלה מתחילות לצוף, אולי הרבה יותר מהר, ואולי בהיקף יותר גבוה, אולי הם גם מניחים שעכשיו הכל יסתדר. ואז אנחנו מגיעים לכל מיני דברים כאלה, כן? הסרוויסים פשוט לא זמינים, והמערכת שלנו לא מתפקדת. אז כשיש לנו בעיה של scalability, הפתרון הוא יהיה לעשות איזשהו סוג של scaling. וכמו שאתם ודאי יודעים, אנחנו יכולים ללכת בשתי דרכים. אופציה אחת זה לעשות scale-up, שזה בעצם לנפח את אותה קופאית, להוסיף עוד משאבים כמו CPU או memory או מה שצריך, אבל הפתרון הזה הוא מוגבל. והאופציה השנייה זה אופציה שנלך לסקייל-אאוט ופשוט נפצל את אותה קופאית, כן? נפצל את השרתים שלנו. ואז נתחיל להתעסק עם הדיסטריביושן של הלואוד בין אותם שרתים. וזה יכול לבוא בכל מיני צורות. יכולים לעשות את ראונד רובין, יכולים ללכת לפי הפרפורמנס קאונטרס, ולקחת ולטפל בבקשה איפה שהכי פנוי. והיופי בקלאוד של לעשות כל אחת מהדרכים האלה, זה די פשוט, כן? אפילו לא צריך לכתוב קוד. אני יכול פשוט להיכנס לפורטל החביב עליי, להגדיר את הפרמטרים של הסקייל, והכל יקרה אוטומטית בשבילי. אבל לא בהכרח אני אנצל את המשאבים שלי באותו קלאוד בצורה הכי אופטימלית. ואם כבר הלכתי על אותו אופן של סקייל אאוט, אני גם צריך לדעת לנצל אותו בצורה נכונה. אז כדי לעשות את זה, אנחנו רוצים לעבוד בצורה הסינכרונית. והצורה הסינכרונית, אם נסתכל על מודל הבית קפה שלנו, היא צורה שעובדת ככה. כשהמשתמש שלנו, אותו לקוח, מגיע לקופאית, הקופאית רק תרשום את ההזמנה שלו. במקום לטפל בה, היא תעביר את זה לאותו בריסטה שרץ ברקע. מאותה נקודה, קופאית שהיא סוג של פרונט-אנד, תהיה פנויה לטפל בבקשה אחרת. הלקוח שלנו פנוי לעשות את מה שהוא רוצה. יכול ללכת, לשבת בצד, לגלוש באינטרנט, לעשות דברים מועילים. ובזמן שאותו בריסטה מכין את הקפה, בקשות ממשיכות לזרום. ברגע שאותו קפה יהיה מוכן, הלקוח שלנו מקבל איזושהי נוטיפיקציה, והוא פנוי לקחת ולטפל ולהמשיך עם אותו שירות שהוא רצה לקבל. בעולם, בז'רגון המדעי המחשב שלנו, זה מה שנקרא message-centric או queue-centric architecture, שהצורה הכי פשוטה להראות אותו זה על ידי זה שאנחנו נשים איזשהו queue באמצע. בעצם עכשיו יהיה לנו חלק מהשרתים שמהווים לנו איזשהו סוג של פרונט-אנד, שיודעים לקבל את הבקשות, יודעים לקבל ולהיות סוג של גייטווי, אבל הם לא יטפלו בבקשה עצמה, אלא יעבירו וישימו את זה בתוך איזשהו קיו, ובעצם עושים פה דיקפלינג בין מה שיודע לטפל בבקשות לבין מה שבאמת יודע לקבל אותם. וברקע יש לנו אוסף של וורקרס שיודעים לצרוך מתוך הקיו הזה את אותם מסג'ים ולאבד את זה באיזשהו אופן. היופי בשיטה הזאת זה שעכשיו יש לי הרבה יותר חופש לעשות כל מיני דברים מעניינים. דבר ראשון, אף אחד לא אמר שאני חייב שכל השרתים שלי יהיו באותו גודל או שיהיו באותה כמות. בהתאם לצורך שלי, בהתאם לכסף שאני יכול ומוכן להשקיע, אני יכול לשחק עם זה, אני יכול לעשות וורקרים בגדלים שונים, אני יכול להגדיל ולהקטין את כמות הוורקרים שיש לי לפי הפיק שיש לי באותו רגע. יש לי הרבה יותר שליטה במה שקורה. אני יכול בעצם להפוך את כל הלוד הזה שמגיע באיזושהי צורה לא קבועה, אני יכול להפוך אותו לאיזשהו משהו בקצב קבוע. אם אני יודע לחשב את מה שנדרש כדי לעשות עיבוד לאיזושהי בקשה, אני יכול להגיע תמיד למצב שאני עושה את זה באיזושהי צורה קבועה, שהלוד יישאר קבוע, ורק לשחק עם כמות הוורקרים שקיימים לי, אם צריך גם לשחק עם כמות הפרונט-אנדס, שאני צריך לספק. הדבר הזה גם מספק לנו רזיליאנסי. אם משהו קורה בדרך, אם הבקשות האלה מפילות לי את הסרוויסים מאיזושהי סיבה, לא קרה כלום. זאת אומרת, אם אני צריך, אני מעלה מחדש, אבל כל המסג'ים שהיו לי לא הלכו לאיבוד. תחשבו על המצב הזה שאתם הולכים לבית קפה, נתתם הזמנה לאותה קופאית, ובדיוק היא קיבלה הטלפון שמישהו חס וחלילה בבית חולים, והיא קמה והלכה. זהו, הבקשה שלכם הלכה לאיבוד. כן? במודל הזה, לפחות, אם משהו קורה בדרך, אני שמרתי עדיין על כל המידע, ואני יכול להמשיך ולשחזר אותו. אני יכול לעשות דברים אפילו עוד יותר מתוחכמים, ולשנות את הזמן שאני באמת מבצע איבוד. אף אחד לא אמר שזה חייב להיות מיידי. יכול להיות שאני תלוי במערכת אחרת, יכול להיות שמערכת אחרת גם הסכום שאני צריך לשלם על השירותים שלה, משתנה לפי הזמן ביממה שאני עושה את זה. אני יכול לרכז את כל המסג'ים האלה בתוך הקיו, ולטפל בזה ברגע שהכי מתאים למערכת שלי לעשות את העיבוד. אז הדבר הזה, עצם זה שאנחנו עושים את הדיקפלינג בין שני הגורמים במערכת, מביא לניצול הרבה יותר טוב של הריסורסים שיש לנו בקלאוד. אבל גם לדבר הזה יש בעיות. ובעיה מאוד מאוד בולטת שצפה ועולה כל פעם, זה הבעיה של אותם poison messages, מה שנקרא גם dead letters. בעצם אלה אותם messages שברגע שהווקרים שלי מקבלים את המסג' הזה, משהו קורה והם נכשלים והם נופלים. ומה שחשוב לדעת על מרבית הקיואינג מקניזמס, זה שההודעה ברגע שלוקחים אותה מתוך הקיו היא לא נעלמת. היא נשארת באיזשהו מצב של אינביזיבל לאיזשהו פרק זמן. לצורך העניין חצי דקה. ולכן באיזשהו שלב הבקשה הזאת תחזור שוב פעם לקיו. מה שיגרום לנו פה לאיזשהו מצב די מוזר, שנראה משהו כזה. נגיד שיש לי כאן קיו עם אוסף של הודעות ושני וורקרים. הוורקר הראשון לוקח איזשהו מסאג', הוורקר השני לוקח מסאג', ואז הוורקר הראשון, המסאג' שהוא לקח זה poison message והוא נופל, וורקר 2 ממשיך ומסיים בהצלחה, ומודיע לקיו באיזשהו אופן שהבקשה התקבלה בהצלחה, וההודעה עכשיו שהוא טיפל בה באמת תימחק מהקיו. מכיוון שוורקר 1 נפל והוא לא הצליח להגיד לקיו שהוא טיפל בבקשה, אחרי 30 שניות, לדוגמה, הבקשה תחזור לנו לתוך הקיו. ובזמן הזה וורקר 1 מתחיל מההתחלה, הוא עושה איזשהו ריסטארט, וורקר 2 פנוי, הוא לוקח את הבקשה הזאת, וכמובן מה שיקרה זה שגם הוא עכשיו יקרוס. יכול להיות שהסיבה שהוא קורא זה בעיה בקוד, יכול להיות שהמסג' עצמו מבחינת פורמט הוא לא תקין, יכולות להיות אלף ואחת סיבות. ומה שקורה כאן זה שהמערכת שלי תקועה באיזשהו לופ אינסופי, תחשבו שיש אוסף של הודעות כאלה, והיא תקועה כל הזמן בלעשות עיבוד לבקשות שמכשילות אותה. וזה כמובן לא טוב, אנחנו מבזבזים הרבה משאבים על לטפל במשהו שהוא עבוד מראש. אז הדרך לפתור את זה, היא יכולה לבוא בכמה דרכים. כמעט לכל queuing mechanism, בטח אלה שנמצאים בקלאוד פרוביידרס, כמו Azure Q או SQS, יש לנו אפשרות לתשל הודעות מה הכמות פעמים שהם עברו DQ. ולעשות קוד לוגיקה בתוך האפליקציה שלנו שיודע לבדוק שאם זה חרג מכמות הפעמים שאני מוכן לטפל בבקשה, שאני פשוט אזרוק אותה הצידה. מומלץ שלא תזרקו את הבקשות האלה באמת הצידה, אלא שתאחסנו אותם באיזשהו קיו ספציפי ומיוחד, מה שנקרא Dead Letters Queue. חלק מהקיואינג מקניזם מאפשרים לכם להגדיר את זה בצורה אוטומטית. הרעיון פה שכל ההודעות האלה שמכשילות המערכת שלי, הן עדיין זמינות, וברגע שאני אתקן את הבעיה, אני אוכל פשוט להתחיל לעשות להם ריפלי, אני לא אאבד אותם. אנחנו יכולים גם להשתמש בקיו הזה ולעשות וורקרים שעושים איזשהו לוגינג לכל המסג'ים הבעייתיים האלה, או פשוט להשתמש בזה לצורכי דיבאגינג. כל מידע הוא יקר, וגם אם זה מידע שמכשיל אותי, כדאי לשמור אותו בצד. דרך מאוד מאוד טובה, כשאנחנו עובדים במנגנון כזה של מסג'ינג ושל קיואינג, זה לקחת בחשבון ולנצל את האפשרות של ה-AWS Spot Instances. למי שלא מכיר, זה מעין השוק של המחירה הפומבית, אפשר להגיד, שקם לנו ב-AWS. יש Computing Power שנמצא זמין. אני יכול להגדיר את הסכום שאני מוכן לשלם, וברגע שיש Computing Power כזה, אני אקבל אותו. ברגע שזה עובר איזשהו סף שאני מגדיר, אז המערכת תיקח את אותו Compute Resource ממני. אבל זה דרך שהיא מאוד cost effective כדי להגדיל עכשיו את רמת ביצועים של המערכת שלי. כי אני יכול לשלוט בעלות, ובעלות שיכולה להיות מאוד מאוד קטנה, אני יכול עכשיו להגדיל ולשפר את הכמות של הפרוססינג שאני מצליח לבצע. יש אפילו סטארט-אפים, לא מעט, שיודעים גם לעשות מעין פרדיקציה על מתי הדברים האלה יקרו, וכך אנחנו יכולים בצורה שהיא באמת זולה, להגיע לאיזשהו אופן שתמיד אנחנו שומרים על איזשהו עיבוד קבוע, למרות שאנחנו משתמשים בשרתים שבפועל עולים יותר ממה שהייתי משקיע אחרת. פשוט שהם קיימים כספוט אינסטנסס ואני יכול לנצל אותם. נקודה נוספת שאני נורא אחתה אם אני לא אדבר עליה במוד הזה, זה מה שנקרא Serverless Architecture, מה שקיים לנו כ-AWS Lambda או כ-Azure Functions. מה שבעצם הדבר הזה בא לחסוך לנו זה את כל הניהול של המשאבים עצמם. זאת אומרת, במודל הזה שהראיתי לכם, אני עדיין הייתי צריך לדאוג לאותם compute resources, לאותם workers ולאותם front-end, ולשחק עם זה וכל הזמן לעקוב ולעשות monitoring ולהגדיל את זה. במינימום הייתי חייב שיהיה לי לפחות לפחות אינסטנס אחד שיוכל לאבד. ואז הייתי יכול לראות האם פתאום גדל עליו העומס ולהגדיל. מה שלמדה, AWS למדה או Azure Function מספקים לנו, זה את היכולת לקחת את כל הדבר הזה מאיתנו, ולהגדיר רק דבר אחד שזה הפונקציה. ועל הפונקציה הזאת להגדיר מה הטריגרים. וטריגרים יכולים להיות כל מיני סוגים של נוטיפיקציות. לדוגמה, יכול להיות איזשהו API gateway שקיים לי באותו cloud provider. זה יכול להיות webhook שהcloud provider יודע להציע לי. יכול להיות נוטיפיקציות מתוך הקלאוד עצמו, למשל על עומס בשרתים אחרים. ומתי שהטריגר הזה עולה, הפונקציה שלי מופעלת. והפונקציה הזאת היא שמכילה רק את הקוד שבאמת עושה את הלוגיקה הספציפית של העיבוד, יתחיל לעבוד ויוכל לעשות מה שצריך, ואפילו לפנות לכל מיני ריסורסים חיצוניים אחרים, כמו לדאטאבייס או לסרוויס אחר. היופי פה שבאמת אני משלם רק לפי הצריכה. כי אם לא הייתי אם לא היה לי שום דבר שמנצל את הפונקציה, אז לא היה לי בעצם על מה לשלם פה. ובאמת אם עכשיו יש לי איזשהו load גבוה, הקלאוד פרובדר ידאג לטפל ולהעלות את כמות האינסטנסים שצריך כדי לטפל. וזו איזושהי דוגמה שלקחתי מ-Azure Functions, יש כאן איזושהי פונקציה, זה הדבר היחידי שהייתי צריך להגדיר. במקרה הספציפי הזה, מה שאתם רואים כאן כפרמטר הראשון שהוא מסוג string, זה בעצם התוכן שמגיע לי מתוך איזשהו queue. במקרה הזה אני רק רושם את זה ללוג. והדבר השני שהייתי צריך להגדיר בקונפיגורציה, זה שאותו פרמטר שקראתי לו MyQItem מקושר לאיזשהו queue שהשם שלו זה MyQItems. והקלאוד פרוביידר עשה את כל הבוילר פלייט מאחורה. הוא ידע לנטר את אותו queue. ברגע שהייתה שם ההודעה, הוא הפעיל את הפונקשן שלי והעביר את הסטרינג של ההודעה כפרמטר. אבל לא הכל ורוד, כן? ותקלות קורות. בכל מיני מקומות וכל מיני מקרים. ובעידן הזה של הקלאוד, שאנחנו צריכים לעבור מעל כל מיני DNS'ים, ולעבור מעל כל מיני שרתים בדרך, תקלות צפות הרבה יותר מהר. והטיפ הכי טוב שאני יכול לתת לכם על מה לעשות במקרים של תקלה, זה פשוט תמיד שיהיה לכם איזשהו סוג של פולבק, ולנהוג בשיטה של ה-what if. על כל דבר שאתם עושים, תחשבו, מה יקרה אם עכשיו זה לא זמין? מה הפתרון שלי? זה יכול להיות שאתם עכשיו עושים איזושהי לוגיקה אחרת בתוך האפליקציה, יכול להיות שתהפכו משהו מסוים, נגיד אם ה-CDN לא זמין, אולי אני אפנה ישירות לסטורג', וכל הזמן למצוא איך לפתור את הבעיה עבור אותו מקרה. אבל צריך להבדיל בשני סוגים של בעיות שיכולות לצוץ לנו. הסוג הראשון זה מה שנקרא transient faults. אלה סוג הבעיות שמהן פותרות את עצמן, שיכול להיות שאיזשהו סוויץ' בדרך נפל, ו... שאם עכשיו אני אנסה שוב פעם, זה פשוט תצליח, והבקשה רק בפעם הזאת היא נפלה. זה בעיות שצפות בצורה מאוד מאוד בולטת כשאנחנו עובדים בקלאוד. והדרך הכי טובה לפתור את זה, זה פשוט לעבוד עם איזשהו מנגנון של ריטראי. אם לא הצלחתי, אני אנסה שוב פעם. וקיימות כמה דרכים שאנחנו יכולים לעשות את הריטראי. אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה ליניארית, תמיד לחכות פרק זמן קבוע לפני שעושים עוד ניסיון. ופה אנחנו יכולים להגיע לאיזושהי בעיה, אם באמת הייתה בעיה עכשיו באותו שרת והוא נפל, ויש לי המון המון קליינטים שלא הצליחו לעבוד מולו, אז תחשבו מה יקרה שעכשיו כולם בבת אחת ייקשו לאותו ריסורס. זה פשוט יגרום להצפה, ואנחנו פשוט נגיע פה לאיזשהו לופ של כל הזמן נופל לי אותו סרוויס. אנחנו יכולים ללכת בצורה שהיא אקספוננציאלית, אנחנו מחכים כל הזמן במרווחים שהם משתנים, ואנחנו יכולים לעשות גם לוגיקה משל עצמנו. היה לי לקוח שהדרך שלו לטפל בזה זה היה לבדוק האם הלקוח הזה הוא לקוח משלם, הוא היה מחכה זמן קצר לריטראי, ולקוחות שהם free customers, הזמן שלהם היה יותר ארוך. עכשיו, לא קשה לעשות את הדבר הזה. כן, זה קוד מאוד מאוד בסיסי שיודע לעשות את זה, כול הלולאה עם איזשהו try וcatch, ובודקים כמה פעמים כבר עשינו את הדבר הזה. אבל זה קוד שדי חוזר על עצמו, ולכן אנחנו נרצה למצוא איזה משהו שייתן לנו את הפתרון הזה בצורה יותר טובה. אז חלק מה-SDKs כבר מספקים איזשהו מנגנון כזה, ושווה לנצל אותו, אבל זה לא רוחבי וזה לא בהכל. חבילה בעולם ה.NET שאני ממליץ עליה, למרות שהיא גם עברה פורט לסביבות אחרות, חבילה שנקראת פולי, שבה אני יכול להגדיר פוליסי של איזשהו מנגנון של טיפול. למשל, בדוגמה הזאת, אני מגדיר פוליסי שכל פעם שיש לי טיימאוט אקספשן, אני רוצה לחכות פרק זמן של 10 שניות, מקסימום 3 פעמים, ואם היה כישלון, אני רוצה להדפיס הודעה ללוג. ואז אני יכול להגיד לאותו פוליסי שאני רוצה להריץ את אותה בקשה, אותה טרנזיט אופריישן, והוא ידע לעשות את הטיפול באותו ריטראי. בעולם הג'אווה יש את היסטריקס, בסביבות אחרות יש מנגנונים משלהם. אני מאוד ממליץ לקחת את זה בחשבון כשאתם כותבים את הקוד שעובד מול אותם סרוויסז. עכשיו, אם יש בעיה אמיתית שהיא לא טרנזיינט פולטס, אז חבל לעשות את הריטראי. כן? כאילו, גם אחת הבעיות שקורית בדרך כלל, זה שאם יש עכשיו באמת בעיה אמיתית, מתוך האפליקציה שלי יכול להיות שיש הרבה חלקים שמנסים לפנות. אבל אני יודע שיש בעיה. אז חבל שכל שאר הדברים ימשיכו לעשות את הניסיונות שלהם. והדרך לפתור את זה, זה באמצעות פאטרן שנקרא Circuit Breaker, שזה אותו מפסק כמו שיש לכם בארון חשמל. והרעיון הוא נורא פשוט. אותו Circuit Breaker, במצב התקין שלו הוא נמצא במוד סגור, חשמל עובר, בעצם הבקשות מקבלות את האפשרות לפנות, אבל ברגע שיש תקלה, אנחנו עוברים לאיזשהו מצב שהוא open. כל בקשה שעכשיו תגיע, אני לא צריך אפילו לפנות לאותו סרוויס, אלא ישר אני אכשיל את הבקשה בצורה אוטומטית. ובצורה כזאת אני גם חוסך את כל, את כל הלחץ שיש באותו קליינט ספציפי. מייקרוסופט הוציאה גם כן איזשהו ספר חינמי, ובו היא גם כן נותנת כל מיני מימושים שאתם יכולים לקחת ולנצל. זה למשל דוגמה מתוך האתר שלהם, שמציג את הקוד הזה. גם כאן המנגנון הוא נורא נורא פשוט, אבל הם כבר מימשו את זה בשבילכם, אז אני ממליץ גם ללכת ולהוריד את זה. הנקודה האחרונה שאני אדבר עליה לפני שאנחנו מסיימים, זה הנושא של קונפיגורציה. אם לצורך העניין גיליתי שבאמת יש בעיה, ואני רוצה להוסיף לאותם קליינטים שיש לי אפשרות לגשת למשאב נוסף, אני רוצה להוסיף להם עוד URL שהם יכולים לגשת אליו במקרה של תקלה, איך אני עושה את זה? ברוב המקרים היום, כשאנחנו כותבים אפליקציה שעובדת מול איזשהו סרוויס, בעצם האפליקציה כוללת את הקונפיגורציה כחלק מההורדה עצמה. ואם עכשיו אני צריך ללכת ולעשות שינוי, זה אומר שאני צריך ללכת ולהוציא גרסה חדשה של האפליקציה. אז דרך מאוד מאוד יעילה לטפל במקרים האלה, היא להוציא את הקונפיגורציה מתוך האפליקציה עצמה, אפשר לנצל את ה-storage account שיש לנו, ולהגדיר את האפליקציות שלנו בצורה כזאת שכשהן צריכות את הקונפיגורציה, יהיה לי חלק במערכת בתוך אותה אפליקציה שידע ללכת ולבדוק האם הקונפיגורציה שקיימת באותו storage account היא יותר עדכנית, ואם כן היא תוריד אותה. ומאותה נקודה יכולה לעשות איזה קש ולהשתמש. אפשר גם להגדיר בתוך הקונפיגורציה שאנחנו מורידים גם את הפרק זמן לבדיקת עדכניות. ובצורה כזאת אנחנו מעבירים שוב פעם את הלחץ לאותו storage account ומאפשר לנו במקרים של תקלות ובמקרים שאנחנו צריכים לשנות קונפיגורציה לעשות את זה במקום מרכזי ועדיין לגרום לכל המערכת התפקד בלי להוציא גרסה חדשה. אז לסיכום, ניסיתי לקסות פה כמה שיותר פאטרנים בזמן הקצוב שיש לי לאיך אתם יכולים לשפר את הדרך שאתם עובדים מול הקלאוד ובתקווה גם לחסוך כסף. הבאתי כמה לינקים פה לכל מיני רפרנסים שכדאי להסתכל עליהם, ונותנים לכם גם מימושים חינמים לחלק מהדברים. תודה רבה. ושאלות? יש לנו זמן לשאלה? כן. האם יש עדיפות? השאלה הייתה, האם יש עדיפות מבחינת מחיר? האם כדאי לקחת ולהשתמש בפונקשן או בלמדה, לעומת זה שאני ארים עכשיו שרתים. שוב, צריך לקחת את כל הדברים בחשבון, אבל כן, זה יכול להיות יותר משתלם לעבוד עם פונקשן מאשר לעשות את העיבוד ולהרים את השרתים ולטפל בכל זה. כמובן, אתה רוצה לקחת בחשבון גם את כל הזמן של המיינטננס שנדרש כדי לעשות את זה. זה לא רק מבחינת הריסורס עצמו. אז לא. השאלה הייתה, האם כשאני שם את אותו קונפיג באיזשהו סרוויס, אני צריך עכשיו שיהיה לי בעצם שני endpoints, אחד כדי לבדוק את הגרסה, והשני כדי להוריד את זה. אז אני הסתכלתי פה על ה-storage resource עצמו. עכשיו, אחד הדברים הנפלאים שאנחנו מקבלים ב-storage, זה כל מה ש-HTTP יודע לתת. אחד ההדרים ש-HTTP יודע לתת, וזה מה שהראיתי גם כאן, זה ההדר של If Modified Sense. ובעצם מה שהאפליקציה תעשה כשהיא מביאה את הקונפיג, היא שומרת את הזמן שהיא הורידה אותו, ובפעם הבאה שהיא הולכת ובודקת, היא מוסיפה את ההדר הזה. ו-HTTP עובד בצורה כזאת, שרק אם היה עדכון, היא יביא לי את הריסורס, אחרת אני אקבל סטטוס קוד שאומר שהוא לא השתנה. אז אני בעצם חסכתי ולא הייתי צריך לעשות שתי פניות. אז תודה רבה לכולם.